ערב טוב, אני קודם כל מתנצל. הבן שלי היה צריך ללמד, אבל הוא לא היה יכול ללמד. הוא ביקש שאני אחליף אותו, אני מקווה שאני אוכל להגיע למדרגה שלו. באמת, תלמיד חכם גדול. קודם כל להגיד חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו נמצאים באושנה רבה, התרגום, הפשט, אושנה רבה זו הישועה הגדולה. היום הזה הוא מבחינת הישועה הגדולה, ישועה גדולה לכלל ישראל, היום הזה, וישועה גדולה לפרט ישראל, לכל אחד ואחד, יש מדרגות בישועה, ולכן נקרא אושנה רבה, כי זה באמת הישועה היותר גדולה, זה היום הזה שנקרא אושנה רבה, שהוא יום החיתום, יום שבו אנחנו נחתמים, אמנם נחתמים ביום כיפור, אבל גם נחתמים באושנה רבה. חתימה לפעמים היא קצת מפחידה אותנו, חותמים את גורלנו, אבל האמת היא שהחתימה היא חתימה שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. חתימה, הכוונה היא, כשאדם כותב מכתב, בסופו של המכתב הוא חותם על מה שהוא כותב, והחתימה הזאת היא מאשרת את מה שכתוב במכתב, כמו צ'ק, בסוף אתה חותם על הצ'ק. אז החתימה היא מאשרת את הדברים שנכתבים למעלה. זה הבחינה הפשוטה של יום החיתום. יום החיתום זה לא רק שאנחנו נחתמים בשמיים, אבל קודם כל אנחנו נחתמים כאן בארץ. ככה מסביר בעל הנתיבות שלום, מסביר את יום החיתום, הוא אומר, זה יום של חתימה שכל אחד מאיתנו חותם ביום הזה, צריך לחתום, נראה שכבר כמה חותמים כאן, בסדר. ואני הייתי רוצה לדבר קצת על החיתום הזה, על החתימה הזאת, מה העניין של החתימה. אז באמת, ואני רוצה כאן לצטט, להתחיל אולי מהדברים, באמת של אחד מהאדמו"רים, שראיתי את זה בנתיבות שלום, שהוא מדבר על יום החיתום הזה, על היום המיוחד, שבו כל אדם צריך לקבל על עצמו החלטה. זה יום של החלטה. זה לא יום פסיבי. זה לא יום שאנחנו עוברים אותו כמו שהוא, אלא אנחנו צריכים ביום הזה לקבל החלטה, החלטה לפתוח דף חדש בחיים, ולחתום על העניין הזה, אני פותח דף חדש בחיים. אני מסתכל קדימה ולא אחורה. זה המהות של היום הזה. להסתכל אל העתיד, להביט אל העתיד. ואני רוצה כאן לצטט את דברים שמביא כאן בנתיבות שלום בשם אחד מהאדמו"רים, כן, הרב רבי אהרון הגדול מקרלין. אמר פעם אחת, הוא מספר, שהיה לו עסק עם בעל תשובה. מה זאת אומרת, היה לו עסק עם בעל תשובה? כנראה שהייתה לו ישיבה לבעלי תשובה, כמו מכון מאיר. אז היו בינו סנקולני בעלי תשובה, והיה משוחח איתם, מדבר איתם, מתווכח איתם לפעמים, על דע ועל ה. והיה לו עסק עם בעל תשובה, והתווכחו ביניהם, הבעל תשובה והאדמור מקרלין, התווכחו ביניהם על העניין של התשובה. אז הוא כותב כאן, שהבעל התשובה הזה התווכח איתו ולא הצליח להשתוות עמו. זאת אומרת, הוא לא הצליח לשכנע את בעל התשובה, ומה הוא לא הצליח לשכנע אותו? לא הצליח לשכנע אותו כי אלה רצה רק לתקן את העבר. וכל הזמן הוא העלה את העבר. אני קורא לאנשים שמתעסקים בעבר שלהם כל הזמן, אני קורא להם עבריינים. למה הם נקראים עבריינים? כאן הם תקועים בעבר, בעבר. אז הרבי מקרלין, הוא פנה, אמר, תשמע, תעזוב את העבר שלך כבר. תקן קדימה, תפתח דף חדש בחיים. מה אתה תקוע כאן בעבר? זה כמו בפסיכולוגיה. יש כאלה שמחטטים בעבר כל הזמן. אין להם כוח לעתיד, הם רוב שהם תקועים בתוך העבר. אז זה היה הוויכוח ביניהם. תגיד, נראה שהרב קוק גם מתייחס לגישה הזאת של התשובה. אז היה מתווכח איתו, והוא לא הצליח להשתוות איתו, זאת אומרת, לא הצליח לשכנע אותו. כן. אז הוא אמר, ואני, אומר הרבי, ואני רציתי שרק יקבל מעתה ועלה. אני רציתי שיעזוב את הכל, יסתכל קדימה, יסתכל על העתיד. והיינו שהנקודה הפנימית של בחינת הנשמה של תשובה, יש תשובה, יש דברים חיצוניים, יש דברים פנימיים, עמוקים מאוד. והתחדשות. זה לא להיות מקובע בעבר מה שהיה. לאדרבה, ללכת קדימה. היא הקבלה לאבא בבחינת היה. יש שמות של הקדוש ברוך הוא. ידוע שיש שלושת השמות הידועים, זה היה במציאת מצרים, היה אשר היה, אם ישאלו מה השמך, היה, היה, היה. זה המדרגה יותר פנימית, המדרגה, מה זה הסיסמה הזאת היה? שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אני אלך להוציא אותם ממצרים, והם יאמרו לי, אני אלך להוציא אותם ממצרים, והם יאמרו לי, רגע, מי שלח אותך? מי אתה? מה אתה? פתאום בא איזה יהודי זקן, רוצה להוציא אותם ממצרים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד להם, היה אשר היה. והם, ברגע שישמעו את הסיסמה הזאת, היה אשר היה, כולם יקומו כאיש אחד, יצאו ממצרים. מה זה המילה היה? מה הכוונה? באופן פשוט היה, שואלים את יהודי, יהודי, יהודי סתם, יהודי פשוט, שואלים אותו, תגיד, מה יהיה? מה אתה אומר? מה יהיה? נו, נשמע אתכם. מי אמר טוב? יש יהודי אחד פשוט כאן. יהודי פשוט למדרגה. יהודי אופטימי מטבעו, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אז שואלים אותו, מה יהיה? הוא אומר, יהיה טוב, מסתכל קדימה. תגיד להם, יהיה אשר יהיה, מה... כמו שאני הייתי איתכם בגלות זאת, תהיה איתכם בגלות אחרת, אומר רשי, טוב, תגיד להם רק יהיה, בסדר, יהיה טוב. ואז הם יוצאים ממצרים. האופטימיות הזאת, המבט קדימה, אדם אופטימי הוא אדם עם עתיד, אדם פסימי הוא אדם שאין לו עתיד. אדם צריך להסתכל תמיד על העתיד. זה מה שהרבי מקרלין ניסה לשכנע את הבעל התשובה הזה. תעזוב את העבר שלך, אתה בדיכאון בעבר. לך קדימה, תסתכל על העתיד. וזה אומר נרמז במילה אהיה. המילה אהיה זה נרמז כאן הוא אומר באחד המקומות גם, הוא אומר אהיה זה בגימטריה כף א', כף 21. והיום, הושענא רבא זה כף א', זה בדיוק מתאים ליום הזה. כן, כף א', הושענא רבא, הישועה הגדולה. הושענא רבא, הישועה הגדולה. אנחנו ביום הזה, נכון, חותמים, אבל על העתיד, נעזוב את העבר. חותמים על העתיד, אומרים, ריבונו של עולם, זה החתימה שלנו כאן, שאנחנו נהיה אנשים יותר טובים, מהיום ועל אנחנו אנשים יותר טובים. והחתימה למטה משאירה רושם גם בשמיים למעלה. זה המהות של היום המיוחד הזה, הושענא רבא. אבל לחזק את הרעיון הזה ש... אדם צריך להסתכל תמיד קדימה ולא אחורה. אני רוצה לצטט כאן את הרב קוק זצ"ל, שהוא אומר, באורות התשובה, ביסוד הזה, יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא. תמיד, קדימה. זה היסוד. זה אני, הוא כותב כאן הרב מקרלין, אומר, זה הנשמה של התשובה, זה העניין של העתיד. כן, מונח על התיקון של האבא. ובתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר. אל תיקח את העבר, תשים לתן איזה משקל יתר. לא שהוא לא קיים, הוא קיים באיזשהו מקום. אבל זה כמו ירידה לצורך עלייה. כשאדם יורד, אז באמת קשה לו. אבל כשהוא כבר עולה, הוא מסתכל למטה, הוא אומר, וואי, איפה הייתי? ברוך השם שהייתי שם. אבל אם אתה מסתכל בזמן הירידה, אל הירידה, אין לך כוחות. אתה צריך אחר כך, אחרי שאתה עולה, אחרי שאתה מסתכל קדימה, אחרי שאתה רואה את העתיד, אתה יכול גם להסתכל אחורה, לראות את הדברים בפרספקטיבה יותר נכונה, אתה רואה איך היה הכל לטובה. גם מה שנראה בהתחלה לא טוב, כל התחנות היו בסופו של דבר לטובה. זה מה שהרב אומר. יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא. ובתחילה לא ישים כל כך עיקר למעכב של דבר העבר. כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות, מניעות בעין, מנוע, כן, ימצא הרבה דברים שמונעים ממנו לעשות תשובה. הוא יהיה תקוע בדברים שלו. ויהיו דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו. אבל ביותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שאז יעזרו מהשמיים, תהיה לו סייעתא דשמיא, גם כן תקנת העבר. זה נרמז באשת לוט. אשת לוט נהפכה לנציב מלך. למה? אמרו למשפחת לוט שברחה מסדום, אל תסתכלו אחורה. אם תסתכלו אחורה, נו נו נו, תהפכו בסוף לנציב מלך. מה זה אחורה? אחורה זה על העבר. אם אתם תהיו תקועים בכל מה שהיה בסדום, כל הרוע, כל הרשעות, וכל הדברים הלא טובים בסדום, תתקעו באיזה מקום. אבל האישה הייתה משום מה, לא יודע למה, לא שמעה להצעה הטובה הזאת, והיא הסתכלה אחורה, ונהפכה לנציב מלך, עד היום היא תקועה שם בהר סדום, אומרים על איזה חתיכת סלע, אומרים, זה אשת לוט שהיא תקועה שם. אנחנו מסתכלים אל העתיד. שנה רבה באמת, זה דבר גדול, כי זה יום של תשובה. תשובה, אבל תשובה שכל כולה קדימה לעתיד. הדבר הזה נלמד ונרמז בגמרא, במסכת סוכה. אני ברשותכם הייתי רוצה לצטט את הדברים. הגמרא על היום הזה במסכת סוכה אומרת כך. מי שרוצה בדף ממהי, מסתכל. המשנה אומרת, מצוות ערבה, זה נקרא גם היום הזה, נקרא יום הערבה. מצוות ערבה, כיצד? מקום היה למטה מירושלים, ונקרא מוצא. המקום הזה נקרא מוצא. עד היום יש, היישוב הזה שנקרא מוצא, נמצא כאן. היום עברתי ליד מוצא, באתי מאזור השפלה. אבל כולם עוברים שם, מי שבא לירושלים עובר שם במוצא. המקום הזה נקרא מוצא. תכף נראה מה זה הביטוי הזה, מוצא, מאיפה זה בא. יורדים לשם, למקום הזה, ומלקטים משם מורביות של ערבה. דהיינו, ענפים גדולים של ערבה היו מלקטים משם, ובאים וזוקפים אותם בצדי המזבח, וראשיהם כפופים על גבי המזבח. כן, היו לוקחים את הענפים הגדולים האלה, שהיה כאן הגמרא והמשנה הדנה, שהיה ביוד א' עמות, משהו גדול, כן? ענף גדול מאוד, או אפילו היו קורטים אולי עץ אפילו בשביל להגיע למזבח, והיו מביאים את זה לבית המקדש ושמים את זה, זוקפים את זה למזבח, שהראש של הערבה היה על המזבח, היה מעל, כן, מעל המזבח קצת. זה הפשט כאן במשנה. הגמרא דנה במילה מוצא. מה זה המילה מוצא? מאיפה זה? מה המקור למילה מוצא? אומרת הגמרא, תנה, מקום קלניה, קלניה, קלניה מלשון, קלניה זה מושבה, כן? הביטוי קלניה. זה הייתה מושבה. בעצם קראו למקום הזה קלניה. זה המקום, כן. קלניה אבא. שואלת הגמרא, בתנא נידן, מה איתה, מה קרה למוצא? אם קוראים לזה קולוניה למקום הזה, אז למה קוראים לזה מוצא? למה המשנה שינתה מקולוניה למוצא? היידי דמייפק מקרגה דמלכה קרי למוצא. רש"י מסביר מה זה קולוניה, אומר, אלה היו בני חורין מן המס של המלך. כן? קרגה זה היה מיסים של המלך. אז שלטו הרומאים בארץ, והם היו, המקום הזה היו פטורים ממס. מהמס מה שנקרא היום מס הכנסה, אז היה מיסים כבדים מאוד על היהודים, אבל היהודים האלה שהיו שם במקום הזה, משום מה פטרו אותם ממסים. עכשיו, זה פשט כאן במשנה, אבל במשנה הזאת יש עומק גדול, ואני רוצה להתייחס לדברים היותר עמוקים בדבר הזה. ידוע שארבעת המינים, כל אחד מייצג אחד מישראל. והערבה שאין לה לא טעם ולא ריח, אומרים חז"ל, הם כנגד הרשעים, כן. האתרוג כנגד הצדיקים. ואלה שאין להם לא תורה ולא מצוות, אז הם כנגד הערבה. זה יום הערבה היום הזה. יום הערבה, אם נגיד שהערבה זה כנגד הרשעים, היום של מי זה? זה היום של הרשעים בעצם. יום הערבה. שנה רבה. ישועה גדולה, מי צריך ישועה גדולה? אז עכשיו נקשיב היטב למה שכתוב במשנה, נתבונן. ירושלים זה מדרגה, זה לא רק מקום פיזי, ירושלים. אז אומרים, יש מקום למטה מירושלים. יש למעלה, יש ירושלים, שלמעלה ירושלים של למטה, לא תיבנה ירושלים שלמעלה, שלא תיבנה ירושלים העכשווי. כן? אבל יש ירושלים שהיא למטה מירושלים. מדרגה הכי נמוכה שיכולה להיות. ואיפה המקום הזה היה? הקולוניה הזה. עכשיו, מה זה קולוניה? בלשון המודרנית קוראים להם משתפי פעולה. הרי אנחנו תחת שלטון הרומאים. מי פטרו הרומאים ממיסים? מי שישתף איתם פעולה. אז מה היו עושים בהושענא רבה? היו לוקחים ממוצא, מהמקום הנמוך ביותר שם, מתחת לירושלים, את הערבה שהיא באה, רמז למי? לאלה שאין להם לא תורה ולא מצוות. היו לוקחים אותם, והם מזה היו לא סתם היו רשעים, היו משטפים. זאת אומרת, אלה שהלכו נגד, שיתפו פעולה עם הרומאים. מה היו עושים איתם? היו מעלים את המורביות האלה, היו מעלים אותם להר הבית ולמזבח. מה זה מזבח? כל המהות של המזבח זה כפרה, תשובה. זה המהות של המזבח. והיו לוקחים את המורביות האלה, שמים אותם במזבח, ואיזה שמחה עצומה. מה, השמחה שצדיק חוזר בתשובה? שבא מישהו ממוצא וחוזר בתשובה. זו הייתה השמחה הגדולה. השמחה הגדולה זה לקרב את היותר רחוקים ולזכות את היותר רחוקים, זה לא החוכמה, אלה הם שהיו קרובים. אז בעל, זה לא סתם, היו מורביות, היו ערבות גדולות. כמו שאומרים, היו החלרה מהמאפיה, זה לא היו סתם. היו מעלים אותם למעלה על המזבח, והם היו כופפים את ראשם, ראש על המזבח. כפיפות ראש זה עניין של הכנעה, והם היו נכנעים. זה היה יום גדול, יום הזה של הושענא רבה. לא רק היה, אני אומר, גם בהווה, הוא מבחינת יום גדול לנו, לעם ישראל. כן. יום שכל עם ישראל, והעניין של הישועה בכלל, במצווה גדולה, ציפית לישועה. אומרת הגמרא מסכת שבת, שואלים את האדם, כשהוא בא לשמיים, אז יש כמה שאלות, מה הוא עשה בחיים? איך אומרים, מסכמים לו את החיים. אחת השאלות, כן, ציפית לישועה. תגיד לי, מה איתך בחיים שלך? ציפית לישועה. רש"י אומר שם במקום, ציפית לישועה, זה היום, זה... הושענא זה יום הישועה, הושיענא, כל מה ישועה וישועה, נגיד בשבע פעמים נקיף את המזבח, את הבמה הפעם, כן, וכל מה הושענא, הושענא. מהי הישועה הזאת שאליה כל כך אנחנו מצפים, או צריכים לצפות? אז רש"י אומר במקום, ציפית לישועה, אומר, הכוונה היא לדברי הנביאים. ככה רש"י אומר. מה זה דברי הנביאים? צריך להבין, נביא, זה אדם שיש לו פרספקטיבה. דהיינו, נביא זה לא אדם שמסתכל על ההווה ותו לא. זה אדרבה. מעלתם, סגולתם, המיוחד בנביאים, שהם מסתכלים אלפי שנים קדימה. והם מסתכלים גם אלפי שנים אחורה. משה רבנו, אבי הנביאים, מספר לנו מבריאת העולם ועד אחרית הימים. כל ה... בכלל, המבט היהודי, הוא מבט רחב מאוד. הוא צריך להיות מבט רחב מאוד. אנחנו מדברים על דורות, אנחנו לא מדברים על הדור הזה, על העכשוויות הזאת, שאין לה את הפרספקטיבה הנכונה, והיא מטעה אותנו. כן. אז הנביאים, ציפית לישועה, ציפית לדברי הנביאים. עכשיו, מה העניין של דברי הנביאים? מה, ומה מה הישועה שאנחנו באמת צריכים לצפות אליה, אנחנו גם בדור שלנו, בכל דור ודור, אבל בגדול, הושענא רבה, ישועה אמרנו מה? רבה אמרנו ישועה גדולה, לא ישועה קטנה, ישועה גדולה, מה הישועה הגדולה שאנחנו צריכים לצפות אליה מדור דור, כולל בדור שלנו, למרות שיש דורות שאין להם כוח לצפות, להסתכל למטר קדימה, כמו שאומרים, מרוב צרות, מרוב בעיות שהיו בגלות וכל הדברים האלה. אבל אנחנו היום, כשחזרנו לארץ ישראל, ברוך השם, יכולים כבר להרים קצת את הראש שלנו ולהסתכל קצת קדימה יותר, לצפות להתקיימות דברי הנביאים ממש. מה באמת החזון הגדול של דברי הנביאים? על מה אנחנו הולכים? לקראת מה אנחנו הולכים? וחשוב לנו ככלל וכפרטים גם, באמת לאן אנחנו צועדים, מה העתיד שלנו? אמרנו כל האמונה, היה אשר היה, נסתכל על העתיד, מה העתיד שלנו? בשביל זה צריך לחזור על דברים שכבר שנינו אותם כמה פעמים, נסתכל מבריאת העולם, האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא יצר אותו, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, ויניחהו בגן עדן, כתוב, הניח אותו בגן עדן, לא עובדה או לשומרה, שם אותו בגן עדן. חכמים מסבירים מה זה גן עדן. אנחנו שמענו על גן עדן, קראנו על גן עדן, אבל אומרים חכמים שבגן עדן היה רק טוב, לא היה רע. לא היה, המציאות של רע לא היה מציאות כזאת. ויאר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הכל טוב מאוד. הכל טוב היה שם. עד מתי? עד אותו הרגע שהאדם התבלבל, נאמר ככה, וחטא. והאישה, כל הסיפור הזה עם חטא האדם הראשון, שבעצם זה אנחנו, זה לא הם, אלא זה כל אחד מאיתנו. ראינו, במהות, האדם הוא טוב. הייתי אומר אפילו טוב מאוד, זה מה שאומרים חז"ל, ולגבי ויאר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אותיות מאוד זה אותיות אדם. טוב אדם, אדם טוב, אנשים היו טובים, העין הייתה טובה, הכל היה טוב, לא היה רע. מה היה הביטוי הנפשי של האדם הראשון, האדם וחווה, במה זה התבטא מבחינה מצב רוח נאמר, מבחינה נפשית, הייתה להם שמחה. חכמים קוראים, והנביאים קוראים לשמחה הזאת, שמחת עולם. יש מדרגות בשמחה. שמחת עולם על ראשם, כתוב. שמחת עולם על ראשם. השמחה היא הייתה מאפיינת את האדם הראשון מבריאתו בהתחלה. זה שמחת עולם על ראשם. אחרי החטא, גורשנו מגן עדן, ובאה לאדם מחלה כזאת שקוראים לה עצבות. עצבות. בעצב תלדי בנים, בעיצבון תאכל לחמך. כשאני רואה אדם עצוב, אני אומר, איי, 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 חטא האדם הראשון. עצם העובדה שהוא עצוב, סימן שאנחנו אוכלים אותה. כל המין האנושי זה לא פרט. אנשים באמת עצובים. אפילו אנשים שלא חסר להם מבחינה ממונית, כלכלית, שום דבר, אבל משום מה העצבות שורה על המין האנושי. והתיקון של כל ההיסטוריה של כל הדורות נאמר, שכל מה שעם ישראל נברא אליו בעצם ונוצר, עם זו יצרתי לי תהילתי ספרו, כל המציאות כולה היא באה לבטל את העונש של האדם הראשון, שהתוצאה שלו זה עצבות, עצבות. זה, ציפית לישועה? ציפית לישועה, זאת אומרת, אתה ציפית, איבדת, האמנת, שתהיה ישועה, שאנחנו נסגור מעגל ונחזור למדרגה של לפני החטא הראשון, של האדם הראשון, נחזור אל השמחה, נחזור אל המציאות של הישועה האמיתית, שכולה יהיה טוב, לא יהיה רע. מעין עולם הבא פשוטו כמשמעו. והרמב״ם מסביר מה העניין של העולם הבא. הרמב״ם מסביר, עולם הבא זה עולם שכולו טוב וכולו ארוך. ונוכל, ואפשר בעולם הזה, ככה היה אומר הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, שהעולם הזה הוא משול לפרוסדור, ועולם הבא הוא משול לטרקלין. והיה אומר, אור מהטרקלין, הטרקלין זה הארמון, חודר לפרוסדור, לעולמנו שלנו, כמו בשבת, מעין עולם הבא. כן, אז כל העניין של ההיסטוריה האנושית, שעם ישראל יש לו תפקיד מרכזי בהיסטוריה האנושית, כל העניין הוא באמת להחזיר אותנו למדרגה של שלמות. אברהם, יצחק, יעקב, עם ישראל שיצא ממצרים, כל הדורות, כל העליות, כל הירידות, כל הגלויות, כל הצרות, כל הדברים האלה, מגמה אחת מלווה את כולם מראשית ועד אחרית. לחזור במעגל לראשית, למהות, לעניין של השלמות, שהביטוי שלה זה שמחה. ובאמת, אנחנו בחג הסוכות, אנחנו אומרים בפסח אומרים זמן חירותנו, בשבועות אומרים זמן מתן תורתנו, ובסוכות זמן שמחתנו, הישועה השלמה, זמן שמחתנו. ומי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. הטופ, השיא, כלומר שחג הסוכות זה השמחה. מי שלא חווה את השמחה הזאת, לא ראה שמחה מימיו. זה שפע כזה. ושבתם מים ממעני ישועה, אז חז"ל אומרים שהיו שואבים משם רוח הקודש. הייתה שם מציאות מיוחדת במינה, תכף נתאר אותה, שמי שהיה נמצא שם במקום הזה, היה חוזר הביתה, איך אומרים, עם אורות. אשתו יותר, מה קרה לך? הייתי בשמחת בית השואבה. יונה הנביא קיבל נבואה בשמחת בית השואבה. זה הייתה מין חוויה כזאת, מין התעלות רוחנית כזאת, דבקות כזאת, באור הזה, בטוב הזה, בשמחה הזאת. משהו, זה היה משהו מיוחד. ואיך העסק מתנהל, איך הפרוצדורה הייתה באמת בבית המקדש, בשמחת בית השואבה. העסק היה מתנהל בצורה מאוד פשוטה. בכל מערכת יש מה שנקרא המנוע, כמו במכונית. מכונית יש מנוע, והמנוע הוא היה מניע את המכונית. אותו דבר במדינה. יש ממשלה, יש מלך, הוא המנוע, הוא הכוח המניע של כל המדינה. אותו דבר בשמחת בית השואבה. היה המנוע, וזה אני רוצה לצטט כאן את המשנה, לראות איך הפרוצדורה הייתה, ואיך היא תהיה בעזרת השם במהרה בימינו. אומרת המשנה, אומרת כך, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. זה חוויה פשוט, חוויה לא רגילה הדבר הזה. הוא אומר, ראה את השמחה הזאת, לא ראה שמחה מימיו. זה מזכיר לי, היה פעם, לפני שנים, חתונה של אחד הבחורים כאן שהתחתן, היום יש לו תפקיד מאוד חשוב, אבל הוא היה בעל תשובה, והיו לו חברים, הרבה חברים מהצבא, וכאן גם לא דתיים, והוא אמר, אני אזמין אותם, פעם אחת החבר'ה שלי, החתונה שלי, הם יהיו משהו, הם... תהיה להם חוויה לראות שמחה כזאת, באמת כאן בחורים, ושמחה עצומה כאן, משהו כזה. אמרתי לו, לאט לך, תראה אם יהיו... למה? באמת ככה היה. החבר'ה בישיבה, הם יודעים באמת לשמח חתן וכלה, ושמחה עצומה. והחבר'ה שבאו מרחוק, הסתכלו, אמרו, לא, זה יותר מדי בשבילם. היו בשוק. לא ראו, לא חוו אף פעם דבר כזה, מציאות כזאת של עוצמה כזאת, של שמחה. מלא שותים יין, בירות, זה עניינים משתוללים, כן. אבל בלי בירות, בלי יין, בלי כל הדברים האלה, בשמחה כזאת עצומה. אז הדבר הזה, ככה אומר, אז הייתה חוויה, פשוט מי שבא לשם, אז איך היה הסידור? היה הסידור, את עם ישראל סידרו ככה שכמו היום, עזרת נשים, שלא יהיה חס ושלום השמחה הזאת מעולה ביצר הרע או בדברים כאלה, סידרו, תקנו תקנה גדולה, אומרת המשנה, סידרו עזרת נשים שם, והגברים היו למטה, אבל במרכז, המנוע, המניע, נאמר, של כל השמחה, אלה היו, אומרת המשנה, אלה היו החכמים. כן. מה הם היו עושים, החכמים האלה? הם היו רוקדים, כן, ואומרים ככה, אני מצטט את המשנה. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור בידיהם, בלפידים. הם היו רוקדים שם מסביב, במרכז מרכז השמחה, והיה להם לפידים כאלה, היו בידיהם, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. וכמובן צריך גם תזמורת, כמו בכל חתונה. היו שם הלוויים וזה, אבל התזמורת וכל זה, זה היה מוזיקת רקע נאמר. אבל מי שבאמת הוא היה המניע של כל השמחה הזאת, זה היו מה שנקרא כאן הצדיקים ואנשי מעשה, חסידים ואנשי מעשה. הגמרא, כשהיא דנה באירוע הזה, האירוע המשמח הזה, המיוחד, היא מפרטת יותר מה נאמר שם ואיך זה התנהל כל השמחה העצומה הזאת. ואומרים ככה, מה היו אומרים? תנו רבנן, יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא באישה את זקנותנו, אלו חסידים ואנשי מעשה. אתה צריך להבין, חסיד זה אדם, יש צדיק ויש חסיד. חסיד זה אדם שרק נותן, מה שנקרא בלשון המודרנית אידיאליסט. זה נקרא חסיד. הוא רק לתת ולתת ולתת, הוא איש חסד. רק לתת ולתת ולתת, מדרגות. צדיק הוא גם נותן, אבל הוא אינטרסנט גם, הוא גם חושב, אם אין אני לי מי לי, זה נכון, הוא גם חושב על עצמו הרבה. אבל חסיד זה אדם שדבק ברצון של אלוקים, וכמו שהאלוקים הוא רוצה רק טוב, כי טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה, ככה גם החסיד הוא רק טוב, ילד טוב ירושלים כזה, זה נקרא חסיד. ומה זה אנשי מעשה? אנשי מעשה זה אנשים שנקראים היום, או בנסילת ישרים, יראי חטא. שהם מבינים שכל מעשה שלהם, כל מחשבה, כל דיבור, משאירה רושם בעולם, משפיעה על כל העולם. קוראים לאנשים האלה אנשים יראי שמיים באמת. למה? כי המעשים שלהם משאירים רושם בשמיים. זה לא נשאר רק בתחום הפרטי, זה משאיר רושם, זה נקרא אדם, אדם ירא שמיים, הוא נקרא בלשון שלנו המודרנית אחראי. אדם אחראי, שיודע שהמעשים שלו, הם יוצרים מעגלים מעגלים של השפעות חיוביות וגם שליליות, אם במידה והוא לא בסדר. זה נקרא אדם ירא שמיים. אז זה אנשי מעשה שמכירים בערך העשייה, בחשיבות העשייה, מה היא עושה בעולם. אז הם היו אנשים שגדלו, וזה האידיאל. מי ילדותם בחממה, חממה של תורה וחום ואהבה וזה, ולא היה להם את המשברים הרגילים שאנחנו רגילים אצל ילדים או אנשים שגדלים, ולא דווקא בחממות נאמר ככה, מבחינת תורה ויראת שמיים והורים טובים וכל הדברים האלה. אז הם היו משבחים, מודים לקדוש ברוך הוא. אשרינו שאנחנו זכינו. שאנחנו לא מתביישים בילדותנו, שבילדותנו אנחנו כמו בזקנותנו, כמו שרה אמנו שהייתה בת 127 נפטרה, הייתה צדקת בבת 127 כמו בת 7, כמו בת 127, לא היה לה, כן. והם היו מודים לקדוש ברוך הוא. הרי מאיפה בא להם החסידות הזו? מאיפה בא להם להיות אנשים טובים בלשון שלנו? והם שיפחו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה, אנחנו מודים לך מאוד שזיכית אותנו להיות אנשים טובים מלידה ועד זקנה. מדרגה, הלוואי שכולנו נזכה למדרגה כזו. אבל יש כאלה אנשים שהם לא כאלה, שהם עברו מסכת של חיים שהשאירה עליהם משקל, לא כל כך איי 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 נאמר. טוב, אלה נקראים בעלי תשובה. והם היו בעלי התשובה האלה, שלמדו גם במכון מאיר היו כמה, שהיו במרכז המעגל, יחד עם החסידים ואנשי המעשה. ביחד. רקדו במרכז, הם היו המנוע, המנוע של כל עם ישראל. שמחת בית השואבה זה לא רק אלה שהיו נוכחים באותו אירוע, אלא זה היה מקרין, הדבר הזה, השמחה הזאת, הייתה מקרינה על כל עם ישראל. אז הוא אומר כאן, ויש, אומרים, אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו. אלו בעלי תשובה. אשרינו שבזקנה אנחנו זכינו לכפר על מה שהיה איתנו בילדות. באה הגמרא כאן משווה אותם, אומרת חסידים ואנשי מעשה, ובעלי תשובה אמיתיים, מעמדם במקום המרכזי הזה שמניע את עם ישראל, מעמדם שווה, הם שני רוקדים, החסידים והאלה רוקדים ביחד, ותראה מה היה, ומודים לקדוש ברוך הוא שזיכה אותם לחפר על ילדותם, והעם מקשיב לדברים האלה. והדברים האלה משאירים את חותמם, את רישומם על עם ישראל, על אלה שנוכחים שם. אלו ואלו, שניהם, אומרים, אשרי מי שלא חטא. מי שלא חטא, מאושר. למרות שאלה בעבר חטאו, אבל נתכפר להם, די. עכשיו כבר זה לא קיים. אדם שעשה תשובה, נתכפר לו על הכל. אשרי מי שלא חטא. ומי שחטא, ישוב וימחול לו. וככה היו רוקדים ורוקדים ורוקדים ורוקדים. זה היה השיא של סוכות. זה השיא של ההיסטוריה של המין האנושי. כן. אולי החסידים והשם מעשה מרמז על עם ישראל. ובעלי התשובה אל אומות העולם שלצערנו הרב מתנהגים כפי שהם מתנהגים, כמו שאנחנו רואים. אבל בסופו של דבר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כולם יחזרו בתשובה, כן. אז זה היה המציאות במרכז המעגל הזה, הנפלא בבית המקדש, שהקרין אל כל... תניה, אמרו עליו על הלל הזקן, באותה מעמד, שהוא גם היה רוקד שם יחד עם כולם, הלל הזקן, שהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר, כן, אם אני כאן, הכל כאן. ואם איני כאן, מי כאן? היה רוקד, והיה לו ניגון מיוחד. אם אני כאן, הכל כאן. אם איני כאן, מי כאן? כן, היה רוקד. והלל הזקן היה חכם. מה המשמעות של האמירה הנפלאה הזאת של הלל הזקן? אם אני כאן, הכל כאן. אם איני כאן, מי כאן? שום דבר כאן. שום דבר לא נמצא כאן. איפה הם רקדו? באיזה מקום? בבית המקדש. הלל הזקן הוא לא אדם פרטי. שאלתי אותו פעם, הלל, אתה אדם פרטי? אתה חושב על עצמך? לא, לא, הוא אומר, אני. אני זה עמי. יש מדרגות גם בתפילה. מישהו רוצה להצליח בתפילה, מישהו כאן מתפלל לפעמים. יש כמה דתיים, אני רואה כאן. כל התפילה זה לשון רבים, זה לא לשון יחיד. אנחנו בתפילת 18 מבקשים על... אתה מייצג שם את כל עם ישראל. חוננו, לא חונני, אלא חוננו. רפאנו, גאלנו. אומרים זה כן. לעולם ישתף אדם עצמו עם הרבים, עד כדי כך, כשהוא אומר את המילה, אני... הוא מתכוון להגיד, אני ועמי זה חד. אנחנו לא נפרדים. אני לחוד ועמי לחוד. עד רבה. זה כל השאיפה שלנו, להיות אנשים כלליים. אדם כללי זה אדם שהוא מחובר אל כולם, אל כל עם ישראל. וליותר רחוקים בעם ישראל. במחשבה שלו, בשאיפות שלו, ברצונות שלו. זה הרב קוק צצל. הרב קוק צצל באחד השירים שלו, אחד ההשתפכויות, הוא אומר, אם איזה יהודי לא בלב שלי, אין אלוקים בלב שלי. ואיזה יהודי אומר, אותו יהודי שהוא נראה בעינינו כרחוק ביותר. ואם יש לכם מישהו שאתם לא אוהבים אותו, יש כאן מישהו שהוא לא אוהב מישהו, משהו, שמציק לו משהו, יש מישהו כזה? יש כאן מישהו ש... כולם אוהבים אחד את השני. קח את ההוא, את מי שאתה לא מסמפת אותו, תכניס אותו ללב שלך. אתה מסוגל להכניס אותו ללב שלך? כי הוא ואתה, אנחנו אותו עם, אתה נשמה. זה לא דברים נפרדים. כל ישראל ערבים, זה בזה, ערבים מתכללים בזה, מעורבים זה בזה. אנחנו כגוף אחד, נשמה אחת. אז כהלל הזקן אומר, אם אני כאן, כולם כאן, מי זה כולם? לא רק עם ישראל כאן. כאן, הכוונה בבית המקדש. כל העולם כאן. מדוע? כי בית המקדש זה הציר המרכזי של כל הבריאה כולה. כאן הוא שתת העולם. כאן כל האנושות מושפעת, הכל מושפע. סיפר לי היום גיסי, הייתי בחיפה אצל גיסי, הוא אמר שהוא היה פעם בטיול בהימלאיה. הוא אדם מבוגר כבר, הוא לא... צעירים, אלה, כבר אנשים, איך אומרים, מבוגרים, מרשים לעצמם לנסוע להימלאיה. אז הוא סיפר לי שהוא יצא בלילה, הם היו באיזה כפר נידח, ממש נידח, בגובה של 4,000 מטר, משהו כזה. הוא יצא מהאוהל, היה להם איזה אוהל כזה, יצא החוצה, הוא ראה מראה שריגש, זה היה מראה שהכי ריגש אותו בחיים. הוא אדם מאוד רציונלי, גיסי, והוא לא משתפך ככה. הוא ראיתי דמעות בעיניים שלו, אתה יודע מה ראיתי? שם, מכיוון שהאטמוספירה היא דלילה מאוד, והלילה היה בהיר מאוד, ראיתי כוכבים, את הכוכבים, אף פעם לא ראיתי תופעה כזו. מיליונים מיליונים של כוכבים, כאן בארץ, שאתה מסתכל על כוכבים, כוכב פה, כוכב שם, כוכב זה, אבל שם בגלל התנאים המיוחדים שהיו, הוא אומר, ראיתי שפע כזה של כוכבים, ולא יאומן, הוא אומר דבר כזה. פתאום היה לי רושם כזה, באיזה בריאה אני נמצא, באיזה עולם אנחנו נמצאים, ואיך אנחנו בכדור הארץ זכינו, כל המיליארדי כוכבים האלה פתאום שיעירו לו והתגלו. ואני רוצה לומר לו, נראה לי שגם אמרתי לו באותה שיחה, ועם ישראל במרכז, ובית המקדש במרכז, הוא הציר המרכזי שכל הבריאה כולה, כל הקוסמוס, כל הגלקסיות, כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, כל זה מושפע ממי? מהלל הזקן, שהוא רוקד כמו אומר, אם אני כאן, אם עם ישראל כאן, כל העולם אחד. מלכות השם מתגלה בכל ההוויה כולה, דרך בית המקדש, דרך שמחת בית השואבה. יש תכלית לעולם. יש שני מבטים למציאות שאנחנו חיים בה. יש מבט שנקרא מבט חומרני, מטריאליסטי, ויש מבט שנקרא מבט פונקציונלי, רוחני. והמבט החומרני, כן? מטריאליסטי, אז האדם בתוך כל הבריאה הוא כלומניק, הוא שום דבר, לפעמים נמצא מול הר עצום, אומר, אני כזה קטן, כחגבים בעינינו, אנחנו נראים כמו, אין לנו כוח, אין לנו שום דבר, כמה אנחנו שוקלים בסך הכל, כמה קילוגרמים, לעומת מסות ענקיות כאלה, של כוכבים, של אוקיינוסים, של ערים, של כל, מי אתה, מה אתה, שום דבר, כלומניק. זה המבט החומרני. אבל כשאתה מביט על התפקיד שלך בתוך כל הבריאה הזו, אתה מסתכל על הפונקציה, על המבט הרוחני, מה מקומו ומה מיקומו של האדם בתוך כל הדבר הזה, כל זה נברא לכבודנו, וכל זה מושפע מאיתנו. איפה? בכל מקום, אבל איפה בעיקר? בלב. איפה הלב? בית המקדש. קודש הקודשים. המקום הזה, וזה שמחת בית השואבה, הייתה שמחה עצומה, כן, במקום הזה. למה? כי הכללות נתגלתה. כי אני כאן, כי עמי כאן. למרות שזה היה בית שני, ולמרות הכל, והילל היה עדיין חי בבית שני. כן. למרות הכל, הייתה כאן שמחה עצומה. לגלות מי אנחנו, מה אנחנו בתוך כל ההוויה הזאת, בתוך כל הבריאה הזאת. זה השיר המיוחד, או הדברים המיוחדים של הלל. והוא היה אומר, אם כן, אומר, הוא היה אומר, כן, למקום שאני אוהב, שם רגליי מוליכות אותי. מקום שאני אוהב, איפה היה אוהב? לאיזה מקום היה אוהב? אני גם, לא פעם שאלת עצמי, דוב, לאן אתה הולך? ואני, בסדר, אני לא מתבלבל, ישר לבית הכנסת, לבית מדרש, זה. צערי הרב, יש כאלה שהולכים, לאן אתה הולך? לא פעם אני שומע, חבר'ה, לאן אתם הולכים? לא יודע. הולכים, לא יודעים אפילו לאן הם הולכים. לאן שהרגליים מוליכות אותם. אבל לפעמים זה לשום מקום, לפעמים זה גם במקומות לא סימפטיים כל כך, לא נעימים כל כך. המקום שאני רוצה ללכת, כן? שאני אוהב, האהבה זה עניין של רצון פנימי. כן? בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. אתה רוצה, הרגליים שלך יוליכו אותך לאן שאתה רוצה, לאן שאתה אוהב. ואיפה אוהב יותר מכל הלל הזקן? אוהב את בית המקדש, אוהב את המקום הנפלא הזה שמשפיע על כל הבריאה כולה, על כל העולם כולה. ואיזה יום הוא היה הולך? בשמחת בית השואבה. שזה היה, ציפית לישועה, שנה רבה, שנה הישועה הגדולה, שבא לידי ביטוי בשמחה עצומה, בתשובה עצומה, שכל עם ישראל, ציפית לישועה, לדבר הזה. בסדר. זה היום המיוחד שאנחנו ברוך השם זוכים לו ביום הזה. ברכתי לנו, לכל עם ישראל, נזכה באמת לישועה שלמה, לשמחה גדולה, שמחת עולם על ראשם.